המקור לנושא הזה בחז"ל הוא במסכת תענית. במשניות של פרק אחרון בתענית מופיעים הדינים של ימי בין המצרים, וגם אחר כך מופיע העניין של ט"ו באב, שקשור לעניין הזה כפי שאנחנו נראים. אם כן, אומרת המשנה במסכת תענית, חמישה דברים הראו את אבותינו בשבע עשר בתמוז, וחמישה בתשעה באב. בשבע עשר בתמוז נשתברו הלוחות, ובטל התמיד, והובקעה העיר, ושרף הפוסטמוס את התורה, והועמד צלם בהיכל. בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשנייה, ונלכדה ביתר, ונחרשה העיר. היו חמישה מאורעות קשים ב-17 בתמוז, וחמישה מאורעות קשים בתשעה באב. המאורעות של תשעה באב הם מאורעות מפורסמים יותר, דהיינו החורבן, חורבן הבית, פעמיים, גם בחורבן בית ראשון וגם חורבן בית שני, היו שניהם בתשעה באב. נלכדה ביתר כאשר היה מרד בר כוכבא, ואחרי החורבן כמה עשרות שנים, והרומאים לחדו את ביתר ועשו שם טבח נורא. נחרשה העיר אחרי החורבן, באיזשהו שלב חרשו את ירושלים, בעיקר את מקום המקדש, בשביל שלא יהיה זכר למה שיש שם בעקבות המפלה, בעקבות החורבן. והדבר היחיד שלא קשור למאורעות האלה זה נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, דהיינו בעקבות חטא המרגלים, כאשר במדבר נגזרה הגזרה של 40 שנה נדודים במדבר, במדבר הזה איתמו ושם ימותו. כל זה קרה גם כן בתשעה באב. בבקשה?
כשהיום רוצים לתאר אירוע כבד, פותחים את זה אחד ולא עלינו, כך וכך נהרגו, כך וכך, פה אין זכר, לא אמרו, מאות אלפים נהרגו, נשחטו, כל האירועים סביב הר הבית, נחרשה העיר, נשברו
לוחות,
איפה בני אדם פה?
רגע.
כאילו זה לא מעניין
את אף אחד. כן. אז קודם כל, אנחנו צריכים להבין מה היחס שבין הדברים שנזכרים כאן כמאורעות של י"ז בתמוז, לבין המאורעות של תשעה באב. בי"ז בתמוז, אם אנחנו נשים לב, המאורעות הם לא בתחום של אסון גשמי, כמו שצוין כרגע, שבעצם בתשעה באב האסון היה חורבן בפועל, חורבן פיזי. הרבה אנשים נהרגו, נפלו בשבי, העיר נחרבה. מה היה ב-17 בתמוז? ב-17 בתמוז, נחזור עוד פעם על הדברים שהמשנה אומרת, נשתברו הלוחות, משה רבנו ירד מהר סיני וראה את העגל ואת המחולות, והוא שבר את הלוחות. בטל התמיד, הפסיקו להקריב את קורבן התמיד בבית המקדש בזמן המצור. הובקעה העיר, זה דבר אחד שהוא כן פיזי, שהובקעה ירושלים בחורבן בית שני. השלב של הבקעת העיר היה שלב מאוד משמעותי, מאוד קריטי, שהוא קרה בי"ז בתמוז, ואחר כך עוד שלושה שבועות הייתה מלחמה עד לחורבן הבית, ושרף הפוסטמוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל, או והועמד צלם בהיכל. כל הדברים האלה, חוץ מאשר הובקעה העיר, הם במישור הרוחני. השתברו הלוחות, בטל התמיד, שרף אפוסטמוס את התורה. אפוסטמוס זה כמובן איזה רשע רומאי ששרף ספר תורה, ועומד צלם בהיכל. אם אנחנו מתבוננים בעניין הזה של האופי של המאורעות של 17 בתמוז לעומת אופי המאורעות של 9 באב, אפשר להגדיר את זה כסיבה ותוצאה. דהיינו שמה שקרה ב-17 בתמוז מבטא את החורבן הרוחני, הוא מבטא את זה שעם ישראל או בעצמו מתוך חולשתו, מתוך נמיכותו, עוזב ערכים רוחניים, או שהגויים מבטאים איזה נעיצה, איזה השתלטות, איזה יכולת לבטל את המאפיינים הרוחניים של עם ישראל. אז נראה עוד פעם אחד את הדברים. נשתברו הלוחות. מה זאת אומרת נשתברו הלוחות? משה רבנו שבר את הלוחות, זה לא היה איזה אסון מהשמיים. מה שהיה שם זה לא היה פורנות, זה היה חטא. משה רבנו רואה את מעשי העגל, אז הוא שובר את הלוחות. מה זה פורנות מהשמיים? בטל התמיד, אז נכון שבטל התמיד בעקבות המצב המדיני, הצבאי שהיה מסביב לירושלים, שהוא בגלל התגברות האויב, אבל סך הכל, מה פירוש בטל התמיד? שהפסיקו את העבודה בבית המקדש. זה לא אסון פיזי, זה דבר שהוא מסמל איזשהו ערך רוחני שהתבטל. שרף אפוסטמוס את התורה, זה גם כן דבר שהוא ברמה הרוחנית והסמלית. הרי זה לא שכשנשרף ספר תורה, אז קורה משהו מבחינה פיזית. קורה מבחינה רוחנית. הנה, התורה נשרפת, כלומר, באופן סמלי, עם ישראל לא זוכה להחזיק בתורה. הכי מעניין פה זה, והעומד צלם בהיכל, אומר רש"י, כשגורס במשנה את המילה הזאת, העומד צלם בהיכל, אומר רש"י שעמידו מנשה. מנשה, מלך ישראל, מלך יהודה, מעמיד צלם בהיכל. זאת פורנות מהשמיים? זה עונש, זה אסון, זה חטא שמלך ישראל מעמיד צלם בהיכל. אומנם הירושלמי מביא גרסה אחרת והעמיד צלם בהיכל. הירושלמי מביא שתי גרסאות, יש גורסים והעומד צלם בהיכל, שזה מנשה העמיד, ויש גורסים והעמיד, דיינו אפוסטמוס, אותו אפוסטמוס שהוא שרף את התורה, הוא גם העמיד צלם בהיכל. בכל מקרה, מאורעות כאן, חוץ מאחד שאמרנו, ובקעה העיר, שזה דבר פיזי, כל ארבעת האחרים הם מאורעות רוחניים. חלקם ודאי, הוא לא גזרה מהשמיים, אלא הוא מתחיל מתוך המצב הירוד של העם. השתברו הלוחות, הועמד צלם בהיכל, לפי הגרסה הזאת, זה מעשי עם ישראל עצמו. גם הובקעה העיר לעומת נחרשה העיר, זה לבחינת סיבה בתוצאה. הובקעה העיר זה סיבה. זה ההתחלה. המסובב זה החורבן עצמו. חורבן הבית, חורבן חרישת העיר. מה יש ללמוד מזה? שבעצם, מה שחז"ל אומרים לנו, זה ש... המושג הזה של בין המצרים תחילתו בחורבן רוחני וסופו בחורבן פיזי, תחילתו בחטא וסופו בעונש, תחילתו בירידה רוחנית וסופו בפורנות מהשמיים. כאשר בתשעה באב מדובר על נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, עונש, מדובר על חרב הבית בראשונה ובשנייה, שזה הכיבוש של ירושלים, והריסת המרכז הרוחני של עם ישראל. נלכדה ביתר, אנחנו יודעים שביתר זה היה מעוז של מרד בר כוכבא, שנלכדה ביתר, והגמרא מספרת על אסון בסדר גודל היסטורי של מספר ההרוגים שהיו שם, עד שעבר זמן רב שיכלו לקבור אותם בכלל, לא ניתנו לקבורה. המשנה פה רומזת לדברים שהם היו דברים ידועים. המשנה לא צריכה להגיד מה זה נלכדה ביתר. כל אדם ידע שחורבן ביתר זה היה אסון של מאות אלפי הרוגים. מה זה היה חורבן הבית? הרי זה היה גלות ירושלים על ידי טיטוס. מה צריך להסביר? מה זה? כמה אנשים נהרגו? כמה אנשים הלכו בשבי? איזה מין מצב זה יצר בירושלים? נחרשה העיר, זה שוב המכה האחרונה של החורבן הפיזי. כאן בפירוש כל הדברים הם עונשים, כל הדברים הם פורנויות. בתשעה באב, ב-17 בתמוז, רובם ככולם עניינים רוחניים, שחלקם באופן ישיר עם ישראל בעצמו עושה לעצמו את הרעה. כמו נשתברו הלוחות, כמו הועמד צלם בהיכל, וגם הדברים האלה שנעשים על ידי גויים, שרף אפוסמוס את התורה, בטל לתמיד, זה גם כן מלמד על זה שהקדוש ברוך הוא אומר, אתם לא ראויים לזה. כמו שמשה רבינו אומר, אתם לא ראויים ללוחות, והוא שובר את הלוחות. הוא אומר, זה לא מצב שאני יכול להביא תורה לעם ישראל. המשנה ממשיכה ואומרת את דיני בין המצרים. מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. והגמרא מפרשת מה זה ממעטים בשמחה. שלא עושים חתונות, לא עושים בניינים של שמחה, עסקים מיוחדים. שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה, אסור מלספר ומלחבס. אותו שבוע, שבת זה שבוע, בלשון חכמים, שתשעה באב חל בתוכו, יש כבר חומרה נוספת שאסורים בני אדם לספר, להסתפר ולחבס את בגדיהם. ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילים. בסעודה מפסקת שלפני הצום, אסור לאכול יותר מתבשיל אחד, רק דברים חיים ותבשיל אחד. לאות אבל, ולא יאכל בשר, ולא ישתה יין. זה ערב תשעה באב. תשעה באב עצמו, אנחנו יודעים שזה יום שהוא אסור בחמישה דברים, כמו יום הכיפורים. מה שאנחנו רואים כאן זה חומרה שהולכת ועולה. זה מתחיל מי שנכנס אב, ואנחנו יודעים שלאחר תקופת הגמרא, בעצם התחילו מנהגי אבלות כבר משנכנס 17 בתמוז. כלומר, שמ-17 בתמוז עד תשעה באב, כל שלושת השבועות האלה, שנקראים בימי בין המצרים, כבר יש בהם מנהגים מסוימים של אבלות. מנהגים קלים יחסית. אחר כך, כשנכנס אב, המנהג של האבלות מחמיר, מראש חודש אב. בשבוע שחל בו תשעה באב, עוד יותר מחמיר. ערב תשעה באב, עוד יותר, ותשעה באב זה השיא. זה תהליך הפוך מהתהליך של אבלות רגילה, חס ושלום. באבלות רגילה של יחיד, האבלות הולכת ופוחתת. יש היום של הפטירה, שאז אדם נמצא ממש בהלם של האבלות, עד כדי שהוא פטור מכל המצוות באותו יום, עד הקבורה. גם אחרי הקבורה הוא פטור מתפילין, בשלושה ימים הראשונים אחרי הקבורה יש דינים מיוחדים של אבלות יותר חמורים. בשבעה, בשאר הימים, קצת יותר קלים. בשלושים, עוד יותר קלים. ואחר כך אם זה אבלות על אבי ואמו, אז יש גם שנה, י"ב חודש, שזה עוד כמה דברים שזה פחות מאשר בשלושים. כלומר, האבלות, בדיני אבלות רגילים, זה דבר שהולך מן החמור אל הקל, והולך ופוחת. כאן אנחנו מוצאים תהליך הפוך, שהאבלות הולכת ומתחזקת עד היום של תשעה באב, שהוא היום של כביכול של המוות, של החורבן, שאז זה השיא של האבלות. מה משמעות הדבר? חז"ל קוראים לאבלות על החורבן בשם אבלות ישנה. אבלות ישנה, כלומר אבלות שהיא לא עוסקת בדבר שקרה עכשיו, אלא היא עוסקת בדבר שקרה לפני שנים רבות. מה ההבדל בין האבלות הישנה לבין אבלות עכשווית של אדם שמתאבל על מת? בבקשה? זה ברור שבאבלות עכשווית יש מכה מסוג אחר, שהעוצמה שלה היא יותר חזקה, וככל שמתרחקים מהמאורע היא הולכת ופוחתת. זהו, אבל באבלות כזאת של אדם שמת לא מת, אין לו שום ציפייה שהדברים יחזרו לקדמותם. כן, אבל באיזה משמעות? מה פירוש הדבר? באבלות רגילה, המכה היא כשזה קורה, וככל שהזמן עובר, הדברים יותר חוזרים למסלולם. האדם לא יכול להימצא כל הזמן באותה תחושה של אובדן, והחיים מרפאים את עצמם ונותנים לו, כפי שחז"ל אומרים, אחרי 12 חודש כבר יש מצב של גזירה שהמת ישתכח מן הלב. כלומר שאין אין, אין אותה, אותה תחושה של כאב, אותה תחושה של צער, כמו בהתחלה, וזה אם הזמן הולך ונחלש, הולך ומתרפא, וכך ראוי שיהיה מפני שערי, אתה לא יכול להחזיר את המת לחיים. לעומת זאת, באבלות ישנה, באבלות של החורבן, מה מטרת האבלות? מטרת האבלות היא לשנות את הדברים ולסובב את הגלגל אחורנית. הרי אנחנו רוצים שהכל יחזור לתיקונו, שעם ישראל יחזור לארצו, שבית המקדש ייבנה, שעם ישראל יהיה ראוי לכל הדברים האלה שהיו לנו בתקופות הזוהר, שהתורה תהיה תורה, שהעבודה תהיה עבודה. אנחנו רוצים להחזיר את הגלגל אחורנית, אנחנו רוצים לתקן את הדברים. כאן האבלות היא, אדרבה, יש עניין בזיכרון. הרמב״ם אומר בתחילת הלכות תענית, שחכמים קבעו את הימים של התעניות כדי שנזכור את מעשה אבותינו ואת מעשינו, על מנת שנשוב בתשובה ועל מנת שנתקן. וכשנתקן, אז אנחנו מסובבים את הגלגל חזרה. אנחנו מביאים את הדברים עוד פעם למצב של תיקון, למצב של השלמת החסרון. אז עכשיו ככה, כשאתה עושה יום זיכרון, יום זיכרון במובן של יום זיכרון לאומי, שהוא ימי התעניות, ובראשן תשעה באב, אז אתה צריך, ככל שהדברים מתקרבים, יותר ויותר להיות שקוע בעניין, מודע לעניין, עוסק בעניין, כדי להעלות את הזיכרון, כדי ליצור את המצב שבו באמת הדברים יעשו עליי רושם ואני אשאף לתיקונם. אז כשמתקרב הזמן הזה, או כשמגיע הזמן של י"ז בתמוז, שהוא ההתחלה של כל התהליך הזה, אז מתחילים לנהוג אבלות. כלומר, להגיד, הנה, יש לנו פה עכשיו מה להיזכר, מה לתקן, מה לשוב בתשובה על המצב ההיסטורי הזה. וככל שאנחנו מתקרבים יותר ליום העיקרי של החורבן, אנחנו מחמירים את דיני האבלות, כדי שהזיכרון יהיה יותר ויותר, יותר ויותר אמיץ, יותר ויותר משמעותי. באבלות הזאת הישנה אין לנו עניין להשכיח אותה. אין לנו עניין להיות במצב שבו נרגענו מהעניין. להפך. להפך, אנחנו רוצים שהזיכרון יתחדש כדי שנזכור את מעשינו ומעשי אבותינו הרעים, כדי שנחזור בתשובה וכדי שנתקן את המצב. ובסופו של דבר, בסופו של דבר נגיע למצב שבו אפשר יהיה לבטל את התעניות האלה, אפשר יהיה לבטל את האבלות הזאת. כי כשיחזרו הדברים לתיקונם, אז אומר הנביא שהימים האלה, צום הרביעי וצום החמישי, צום החמישי זה תשעה באב, צום הרביעי זה 17 בתמוז, יהיו לבית ישראל לססון ולשמחה ולימים טובים. כלומר, בסופו של דבר אנחנו נגיע למצב שהאבלות תתבטל, שהאבלות תיעלם, מה שאין כן באבלות יחיד. האבלות יחיד היא, בעולם הזה כבר לא תתקן. יש עולם הבא, יש תחיית המתים, אבל בעולם שלנו, הדרך היחידה בשביל להתנחם באבלות כזאת, היא להירגע, לחזור למסלול חיים שממשיך גם עם השלמה, עם האובדן. אבל באבלות הלאומית של עם ישראל, באבלות הישנה, אין שום טעם ושום הצדקה להירגע ולהגיד, בואו נשלים עם זה. כי להשלים זה פירושו של דבר שאתה מתייאש מלתקן, שאתה מתייאש מזה שעם ישראל יכול לחזור למצב הנכון שלו, למצב שלפני החורבן, למצב שלפני החטא. לכן, בימי התעניות האלה אנחנו מחזקים ומחזקים את התודעה עד שמגיעים לשיא. אחרי השיא הזה של האבלות בתשעה באב, ממשיכה המשנה ואומרת, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן, וכל ההמשך הידוע, חולות בקרמים, ושם היו שידוכים, באים כל מי שאין לו אישה נפנה לשם, ויש כמה וכמה סגנונות של מחולות, של דברים שאומרים בזמן המחולות. בסופו של דבר אומרת המשנה, וכן הוא אומר, צאנה וראנה בנות ציון במלך שלמה, בהתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. ביום חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. אנחנו רואים שהחזרת הגלגל אחורנית, של חזרה למצב המתוקן, זה בעצם השיא של הדברים, וכך מסתיימת מסכת תענית. מה שמאוד מעניין, זה לבדוק מה העניין הזה של יום ט"ו באב, של יום 15 באב. יום הכיפורים, אנחנו מבינים, זה יום מחילה וסליחה. הגמרא אומרת, בישלמה יום הכיפורים, כלומר, מובן העניין של יום הכיפורים, בישלמה פירושו בשלום, כלומר, באופן מילולי. כלומר, זה אני מבין. עם זה יש לי שלום, אני יכול להבין את זה. יום הכיפורים משום דעית בסליחה ומחילה. יום שניתנו בלוחות האחרונות. הרי אחרי השבירה של הלוחות הראשונים, ניתנו הלוחות השניים ביום הכיפורים. אלא תתווה באב, מה היא? מה מיוחד ביום 15 באב? אומרת הגמרא, לא פחות מאשר חמישה או שישה דברים שהיו ב-15 באב, בט"ו באב. יש איזה אמירה כזאת שכשיש יותר מדי תירוצים, אז פירוש הדבר שאף אחד הוא לא חזק. אז האם זה ככה באמת שהתורה, הגמרא מביאה פה חמישה תירוצים מפני שהתירוצים האלה הם לא חזקים? לא. אנחנו נראה שכל התירוצים האלה שהגמרא מביאה, הם בעצם בחינות שונות של תיקון של המאורעות של 17 בתמוז ותשעה באב. מה היה ב-15 15 באב שהוא הפך להיות יום טוב. אז יש פה ככה. דעה ראשונה, יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה. אנחנו קראנו רק השבת את העניין הזה של בנות צלופחד שבאו כיורשות של אביהן, מפני שלא היו לו בנים, כי הם בנות, וטענו למשה רבנו שמגיע להם הירושה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם צודקות. הן תקבלן את הירושה. אבל כדי שלא יהיה מצב שהנחלות שעם ישראל קיבל בארץ ישראל יעברו משבט לשבט, אז נאמר להם שהם חייבות להתחתן עם בני אותו שבט, עם השבט שלהן. שלא תיסוב נחלה ממטה למטה. הדבר הזה היה רק בדור של חלוקת הארץ. אחר כך הותרו השבטים לבוא זה בזה. היה אחר כך הוראה מחודשת שאמרה שההוראה הזאת של שבטים יכולים להתחתן רק בתוך עצמם במקרה של בת יורשת נחלה, זאת הוראת שעה, זה לא, זה זמני. בוטלה ההנחיה הזאת של שלא יוכלו שבטים להתחתן זה בזה. אז אם עוברת נחלה, אז היא עוברת. לא קרה כלום. זה רק בהתחלה רצו לייצב את הדברים, שכל שבט ידע איפה נחלתו. ולא מיד בהתחלה יעברו שדות ממשפחה, משבט לשבט. אחר כך, אם קורה דבר כזה, אז בסדר, אז הנחלה עוברת. אפשר לקנות אותה, אפשר לעשות איזה סידורים שהם יתאימו לצד המשפחתי, ושלא לא יהיה פה שום הפרעה שבטית אם נחלה מסוימת עוברת לאיש משבט אחר. מה שאין כן בשלב הראשון, בשנים הראשונות, זה היה נראה כאילו שזה מבלבל את הדברים. ברוך אתה אדוני אלוהינו, שהכל נהיה בדברו. טוב, אז הותרו שבטים לעוד זה בזה. לכאורה, מה החגיגה הגדולה? תכף נראה. מה ידרוש? מה הם דרשו שהם יתירו את הדבר? זה הדבר אשר ציווה השם לבנות צלופחד. הדבר זה לא יהיה נוהג, אלא בדור זה. דעה שנייה. ט"ו באב זה יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל, שנאמר, ואיש ישראל נשבע במצפה לאמור, איש ממנו לא ייתן ביתו לבנימין לאישה. במעשה של פילגש בגבעה, נדרו שלא ייתנו לבני בנימין להתחתן עם שבטים אחרים. אחר כך ביטלו את הנדר, דרשו איש ממנו ולא מבנינו. אז שני הדברים האלה בעצם מדברים על הנושא של נישואין בעם ישראל, ועל זה שהאפשרויות, האופציות של, 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 של שידוחים ושל נישואים נפרצו, גדלו, התרחבו. לכאורה, מה זה קשור לענייננו? תכף נראה. דעה שלישית, יום שקלו בו מיתי מדבר. כל 40 שנה מתו דור המדבר, כמו שהתורה אמרה, במדבר הזה איתם ובשם ימותו. במשך 40 שנה, כל פעם מתו חלק מהציבור. וזה היה, כפי שהגמרא מתארת, בימי תשעה באב. שאז היו מיתים חלק מהקהל, ובשנה אחת הגיע יום תתוו באב ולא מתו, לא מת אף אחד, הבינו שהגזרה הזאת הסתיימה. קלו מתי מדבר.
פה מתו, לא נשאר משיעי.
לא, כל הדור הבא, כל הדור הבא, הדור הבא ש... נכון, אבל הבינו שהגזרה נסתיימה, כלומר שבעצם עכשיו כל מי שחי ממשיך ונכנס לארץ. אז זה היה יום של שמחה, כי לפני כן הם לא ידעו אף פעם להחליט מי יזכה להיכנס לארץ ומי לא. דעה רביעית, יום שביטל הושע בן אלה את הפרוזדויות שהושיב ירובעם בן נבט על הדרכים שלו, היו לו ישראל לרגל. ירובעם הרי הקים מלכות בשומרון, בבית אל, ולא רצה שישראל יעלו לרגל ירושלים. בגלל הפירוד בין מלכות ישראל למלכות יהודה. והוא העמיד שומרים על הדרכים, בגבול שבין ממלכת ישראל לממלכת יהודה, שלא ייתנו לישראל לעלות לרגל ירושלים. ביום ט"ו באב, הושע בן אלה ביטל את הדבר הזה, ופתח את הגבולות ונתן אפשרות לעלות לרגל ירושלים. דעה חמישית, רב מתנה אמר, יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה. ביום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, שזה היה אחרי שזמן רב אי אפשר היה אפילו לקבור את המתים, הרומאים לא נתנו, ביום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, תקנו ביבנה את ברכת הטוב האמיתי, הטוב שלא הסריחו והאמיתי שניתנו לקבורה. הדברים האחרונים כבר מקשרים אותנו ישירות למאורעות של י"ז בתמוז ותשעה באב. הרוגי ביתר זה כנגד נלכדה ביתר. תמו אנשי המלחמה למות כנגד נגזרה גזרה על אבותינו. איך הלשון של המשנה? נגזרה על אבותינו, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. אז זה תיקון ישיר של הדברים שקרו בתשעה באב. העניין של ביטול הפרוסדיות על הדרכים שלא נתנו לעלות לרגל, מקביל לעניין של עבודת המקדש, שחרבה בתשעה באב, ושעוד לפני כן ב-17 בתמוז, בטלה תמיד. אז עכשיו התחדש העניין. התחדש העניין של עלייה לבית המקדש. הדעה האחרונה בגמרא זה יום שבו היו פוסקים מלכרות עצים למערכה וחוזרים לבית המדרש. הסיפור הוא כזה שתלמידי הישיבות היה להם בקיץ חופש כמו שנהוג בימינו. החופש של הישיבות היה בימים החמים של תמוז, ואז במה הם היו עוסקים? מה הם היו עושים בין הזמנים? היו קורטים עצים בשביל בית המקדש, בשביל עצי המערכה. זה היה הספורט של בני הישיבות, שיוצאים לכרות עצים לבית המקדש. ב-15 באב, פסקו מלכרות עצים למערכה וקראו לו יום דבר מגל, יום שבו מפסיקים את השימוש במגל. מכאן ואילך דמוסיף יוסיף, כל מי שמוסיף ללמוד תורה יוסיפו לו חיים, דלא מוסיף יאסף, מי שלא מוסיף ללמוד תורה יאסף, כלומר יאסף אל עמיו, אין לו טעם לחיות אם הוא לא עוסק בתורה. טוב, אם כן, זאת הדעה האחרונה, מה היה ב-15 באב. יוצא ככה, ב-15 באב היו מאורעות שקשורים לדור המדבר שנגזר עליו לא להיכנס לארץ, ב-15 באב פסקה הגזרה. שני מאורעות שקשורים לחתונות שהשבטים יכלו להתחתן זה בזה, או של בנות צלופחד, או של שבט בנימין. יום שבו חזרו לעלות לרגל, ויום שבו סיימו לכרות עצים למערכה והתחילו וחזרו ללימוד התורה. כל הערכים האלה הם אחד אחד ערכים של בניין עם ישראל.
הסיבה
השישית
לא
מובן. איזו?
האחרונה?
האחרונה, לכרות עצים למערכה, זה בשביל עבודת המקדש, בשביל עבודת התמיד. והחזרה לבית המדרש ללימוד התורה, זה כנגד הביטול התורה, השריפת התורה, הפוסטמוס שורף את התורה. אז פה, ב-15 באב, מתחיל הזמן החדש, מתחילים הלימודים, מתחילה שנת הלימודים. היום היא מתחילה, לצערנו, בראשון בספטמבר, אבל בזמן חז"ל היא התחילה בט"ו באב. בט"ו באב התחילה שנת הלימודים. אז זה שמתחילים, חוזרים לבית המדרש ללמוד תורה, זה יום של חגיגה, וזה גם יום שמסמל את העבודה בבית המקדש, כי לפני כן עסקו בקריטת עצים למערכה. יום שניתנו בהרוגי ביתר לקבורה, זה כנגד הנלכדה ביתר. הסיבות האחרות, נשאר לנו רק דבר אחד שהוא לא קשור ישירות, וזה העניין של החתונות, העניין של השידוכים. אז בזה צריך להבין שהנושא הוא בניין עם ישראל, בניין משפחות, בניין של חיי משפחה, זה הבניין של עם ישראל. הרי כל המשמח חתן וחלה כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים. למה? מפני ש... איך נבנה עם? העם נבנה ממשפחות. הוא נבנה מזה שמתחתנים, מזה שמביאים את הדור הבא, מזה שאין ייאוש. אין מצב שבו, כמו בזמן חורבן הבית, שכתוב במסכת בבא בתרא, שאנשים לא רצו להתחתן. אמרו, בשביל מה אנחנו נביא ילדים למצב כזה? מצב של חורבן, מצב של גלות, מצב של ייאוש. אז כנגד זה, הנושא של חתונות בעם ישראל, זה נושא של בניין. עכשיו, מה אומרת המשנה? לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב יום הכיפורים, שבהם יש תיקון. יום הכיפורים, יום סליחה, מחילה וסליחה. זה יום שניתנו בהלוחות השניות. 15 באב זה תיקון של כל הדברים שנזכרו לפני כן ב-17 בתמוז וב-9 באב, של התרחקות מהתורה, התרחקות מעבודת המקדש, חורבן פיזי, חורבן של העם, חורבן של ירושלים. יש תיקון לדברים האלה. והתיקון בא לידי ביטוי סמלי ב-15 באב בכל המאורעות שקרו בו. והגמרא לא צריכה למנות את כל הדברים, אלא היא רוצה למנות את כל הדברים. היא רוצה להגיד שהנה, קרה ב-15 באב גם זה, וגם זה, וגם זה, וגם זה, כולם קשורים לערכים של בניין עם ישראל. אז עשו בשני הימים האלה תקנה נפלאה, שזה יהיו ימים שבהם בונים משפחות, שבהם מאפשרים להקים משפחות חדשות, שידוכים. בנות ירושלים יוצאות בחולות בקרמים. עכשיו שימו לב, יש פה דבר, נקודה מאוד מאוד מעניינת ויסודית. המחולות האלה הרי היו מחולות שמטרתם הייתה להקים משפחות. כמו שכתוב בפירוש במשנה. בחור סנה עיניך וראה מה אתה בורר לך, אל תיתן עיניך בנוי, תיתן עיניך במשפחה. יש פה מטרה קדושה, יש פה מטרה של הקמת משפחות בישראל. וכן הוא אומר, צנה ורנה בנות ירושלים, בנות ציון במלך שלמה בהתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו. מי זה המלך שלמה? מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, מלך שהשלום שלו. ביום חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש. כלומר שהמאורע הזה של הקמת משפחות בישראל, הוא מתקשר אצלנו עם החתונה הרוחנית של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. יום חתונתו זה מתן תורה, ויום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש. בניין המשפחה הפרטית מצטרפת ומשתלבת בבניין של החתונה הכללית של עם ישראל, שהיא חתונתו של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. שזה תיקון של 9 באב של החורבן. אבל מה צריך לשים לב? שמהו הדבר הראשון, מהו השורש שמשם התחיל הכל? ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות. מה, איך נשתברו הלוחות? משה רבנו יורד מההר, ורואה את העגל ומחולות. הוא רואה מחולות. מה כתוב פה? שב-15 באב יום הכיפורים, בנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים. ההבדל התהומי שבין המחולות של העגל לבין המחולות האלה. המחולות האלה זה מחולות שנעשים בקדושה. המחולות של העגל זה היו מחולות של, איך לקרוא לזה? כפרעו הארון, פרוע הוא. העם פרוע. זה מחולות של איזה מין התפרקות, איזה מין מחולות יצריים, מחולות של עבודה זרה, מחולות של שחרון חושים, משהו מטורף לגמרי קורה שם. אלה אלוהיך ישראל אשר הוציאו לך ממצרים, על עגל הזהב. זה מתקשר לנו עם כל המשמעויות של מחולות במובן השלילי שלהם, זה עבודה זרה, זה עגל הזהב. מי יודע מה עוד היה שם? דיסקוטק היה שם. מחולות. אז משה רבינו רואה את המצב הזה, זורק את הלוחות על הרצפה ושובר אותם. זה מצב בשביל להביא תורה? ישר כוחך ששיברת, אומר לו הקדוש ברוך הוא. הכל התחיל ממחולות, והכל נגמר במחולות. מחולות האלה של, של בנות ירושלים שיוצאות וחולות בשביל להקים משפחות, בשביל לעשות את זה בקדושה. הרי זה הרי פלא עצום, שממוצאי יום הכיפורים יוצאים לחולל בקרמים, בנים ובנות, להקים משפחות. למה? דווקא מפני שבמוצאי יום הכיפורים זה זמן שאדם ודאי יעשה את זה לשם שמיים. זה זמן שבו אדם לא יכול עדיין להגיע למצב של שפלות אחרי יום הכיפורים. אחרי תשעה באב. הולכים לעשות את הדבר הזה מתוך תורה, מתוך קדושה. אגב, בניגוד למה שמקובל היום ככה ברחוב, בתקשורת, לייחס לטו באב איזה מין משמעות, כן, חג זול כזה, חיקוי של דברים שקיימים אצל הגויים. פה מדובר על, על, על יום הכיפורים, כבר כמה מהמפרשים אמרו שוודאי הכוונה למוצאי יום הכיפורים, לא הכוונה שביום הכיפורים עצמו כשצמו, הרי זה בכל זאת הגזמה ללכת בצום לחולל בקרמים, גם קשה. כן, אבל כשיוצאים אחרי יום הכיפורים, יוצאים, לך אכול בשמחה לחמך, שתה בלב טוב יניך, כי כבר רצה האלוהים את מעשיך, אז הולכים ויוצאים ורוצים באמת להקים בית בישראל מתוך קדושה ותורה, זה מתאים. ט"ו באב, אחרי כל העניין הזה של 17 בתמוז ותשעה באב, אז נכון שזה לא עושים את זה למחרת, כי למחרת תשעה באב, בי' באב עדיין בער בית המקדש, חז"ל אומרים שבי' באב עדיין אי אפשר לשמוח, אי אפשר לעשות שום דבר של שמחה, ואפילו משאירים טיפה ממנהגי האבלות בי' באב עד הצהריים. למה? כי עדיין בית המקדש בער. אז עד הצהריים, כן, יש עוד עדיין הדינים של תספורת וקיבוץ בי' באב עד הצהריים, אלא אם כן זה חל בערב שבת. טוב, יש, בכל אופן, ה-15 באב זאת העובדה ההיסטורית, שב-15 באב קרו כל מיני דברים שהם מסמלים את התיקון, ולכן חז"ל הצמידו את זה ל-15 באב, את כל הדבר הזה, אבל זה ברור שזה... זה 15 באב שהוא אחרי תשעה באב. גם אם הוא לא צמוד, אבל הוא אחרי תשעה באב. כמו שיום הכיפורים הוא אחרי יום הכיפורים, אחרי המחילה של יום הכיפורים. אז יוצא שבעצם כל הנושא הזה של 15 באב מסמל את מה שאמרנו בהתחלה. את זה שמטרת בין המצרים, מטרת תשעה באב היא להגיע לתיקון. היא להגיע למצב שבו נוכל לבטל את תשעה באב. כאשר התממשו הדברים האלה של צנע אורנה, בנות ירושלים ומלך שלמה, ביום חתונתו ויום שמחת ליבו, זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו, אז באמת יבטל צום תשעה באב ויהפוך לימים טובים, כמו שאומר הנביא, שהצומות האלה שנקבעו בעקבות החורבן, יהפכו לששון ולשמחה ולימים טובים. מדוע? מפני שאפשר להחזיר את הגלגל אחורנית. ביום זיכרון של אדם שמת, לעולם הוא יישאר יום זיכרון. הוא לעולם יישאר דבר עצוב. למה? כי אי אפשר להחזיר אותו בעולם הזה. אבל את האבלות הישנה אפשר לתקן בעולם שלנו. אנחנו צריכים לתקן בעולם שלנו. אנחנו צריכים להגיע למצב שבו האבלות הזאת תתבטל. כאן הסוד של הקשר בין 17 בתמוז ותשעה באב לבין ט"ו באב ביום הכיפורים.